עמוד נון, בפסקה השנייה, וכן הדבר. כלומר, מה שהרב אמר עד עכשיו, הוא דיבר על התופעה הזאת של דרכי השמירה, כמו שאצל בטבע החי, אנחנו רואים את התופעה של השמירה בצורה אינסטינקטיבית, שבעל חי יודע לשמור בצורה אינסטינקטיבית על חייו, על, על מזונו, ככה אנחנו מוצאים את זה בקיבוצים האנושיים, בעמים, שיש איזה חשש של סכנה לקיום, לקיום הפיזי, לקיום הכלכלי, שזה גם קיום פיזי וכו', לקיום הרוחני, האמוני, על ידי איזה אויב, אז האומה מגיבה בצורה אינסטינקטיבית, לא דווקא בתוך מחשבה תפילה. יכולים אחרי שקורית התופעה הזאת של ההגנה האינסטינקטיבית הזאת, והיא יוצרת כל מיני דברים בעלי משקל, יכולות להיות מלחמות, מהפכות, כל מיני דברים כאלה, אז יכול לבוא השכל ולהסביר את זה ולנתח את זה, אבל כשזה הופיע זה היה בלי השכל. אני ממשיך בפני, וכן הדבר הולך בכל הסדרות ובכל המצבים. מלחמת הקיום עושה את דרכה כבעולם החומרי, גם בעולם הרוחני, בעולם הדעות והרעיונות. גם בתחום הזה יש מלחמה ויש הגנה ויש שמירה. בכל תוקף, זאת אומרת, מלחמת הקיום עושה את זה בכל תוקף, והכרה, בכל תוקף והכרה פנימית, מלמדת היא מלחמת הקיום, מלמדת היא קיבוצים רבים, המון בלתי מלומד, לעמוד על נפשם בבחינתם הרוחנית. לא מתוך לימוד, אלא מתוך אינסטינקט, אינסטינקט של קיום. כשם שהיא מלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים ואת הקיבוצים האנושיים בבחינתם החומרית. כן, להגן על, 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 על החומר, על הקיום, ככה זה גם ברוח. רק אחרי אשר הנטיות הללו, הקיומיות האלה, יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים, אם זה מלחמות, אם זה דתות, אם זה מלחמות דת, אם זה כל מיני דברים כאלה, רק אחרי זה באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע העמים, ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית שחוללה את כל אלה, אשר הקדים ההמון. הוא הקדים את ההכרה האינסטינקטיבית ומתוכה הוא פעל, ורק אחר כך באים ללמוד אותה ולהבין את הצידוק שלה. כאשר הקדים ההמון, ההולך אחר רגשותיו לדעתה, לדעת את אותה הכרה, ולפלס על פי את נתיב חייו. המדע יבסס את הנטיות הטבעיות, כלומר, הנטיות הטבעיות האלה של ההגנה יכולות להיות מאוד פראיות, ועל מדע, המודעות, החוכמה, היא יכולה לבסם את הנטיות האלה, לעשות אותן פחות חריפות, וכפי האפשרי, תן להן צורה תרבותית ומוסרית, אבל לא יקר ממקומה, כי העצומות הן ממנו. הקיום הוא יותר עצום מכל סברה ומכל הבנה ומכל עיצוב וכן הלאה וכן הלאה. מה שיכול לעשות זה לבסם, אבל לא לעקור. וגם המשפט והצדק על ימינם. למה? למה הם צודקות הפעולות האינסטינקטיביות האלה? כי הלא הן הן מעמידי החיים הקיבוציים. בזכותם הקיבוץ יכול לעמוד. להתקיים, וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי באיזה צורה שתהיה, כן, צריך שתהיה לו זכות קיום. יש, אני יודע, אם יש איזה קיבוץ רשע שכל כולו סביב זה, אז ודאי שאין לו זכות קיום, אבל כל קיבוץ שיש לו זכות קיום, זכות חיים, אז באיזה צורה שתהיה יש לו המשפט להגן על קיומו מכל דבר אשר יבלעהו, ובתחבולות יעשה לו מלחמה, לכן הן צודקות. אז המדע לא יכול להתנגד להם, לא יכול לבטל אותם, יכול לעצב אותם, לבסם. עד כאן זה כל מיני עניינים של הקדמות, שאיתם הרב עכשיו מגיע לעסוק בהשלכות של ההבנות האלה על מה שקורה איתם, עם עם ישראל. בהתחלה באופן כללי על היהדות, אחר כך הוא ידבר על התופעה של ההתנגשות שבין עוזבי התורה ובין שומרי התורה, שהתגובות של שומרי התורה יש להם הקבלה לתגובות האינסטינקטיביות שעליהם הוא דיבר, אבל פי שלא תמיד הן מצוחצחות ומדויקות וכולי ומבוסמות. זה פחות או יותר מעלה. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית, אינסטינקטיבית, קודם שיבארו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מהי. עכשיו הוא מסביר מהי היהדות בכמה שורות, יש לו בהמשך עוד, כמה שורות, אנחנו נדבר על זה כנושא בפני עצמו, אחר כך נחזור לשטף של הדברים. אז איך הוא מסביר איך היהדות מכרת את עצמה בהכרה טבעית? הוא אומר, זה מילים מאוד כלליות, להערה של האלוהות בצורה יותר תאורה ומהירה בקרבה פנימה ובחיים כולם ובכלל. כלומר, יש לה שאיפה פנימית שאור השם יאיר בצורה הכי תאורה שיכולה להיות, נקייה מכל אלילות, נקייה מכל הגשמה, מכל מושג רע, מכל משהו של שלילה, של קטנות. זה דבר לא פשוט. להערה של האלוהות בצורה יותר תאורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל, אצלה בפנימיות, בתפיסות הפנימיות, וגם שככה יתפס שם שמיים בעולם וגם בחיים. כלומר, שכל התפיסות הרוחניות האלה תהיה להם השלכה על החיים, שאנחנו נחיה מתוך ההכרה הפנימית הזאת. כי תפיסת שם שמיים היא זאת שמכתיבה את התרבות, היא זאת שמכתיבה את ההתנהגות הלאומית וגם של הפרטית. אם ריבונו של עולם הוא רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, אז ההליכה בדרכיו, האמונה והעמידה בשם השם, זאת אומרת, זה האחיזה בעניין הזה, האחיזה בשם כמישהו כזה, וממילא האחיזה זה הליכה בדרכיו, וקליטה של ריבונו שלו בצורה מעוותת, אני יודע, אלימה, אז גם אתה בעלים, אתה עלים, וכן הלאה וכן הלאה. התפיסה לא צודקת, נדע אצל היוונים למשל, אז זה כל המיתולוגיה שלהם, זה כל על האלילים שלהם, זה שורה של כל מיני הרפתקאות, וזה לקח לזה וזה הרג את זה וזה אני יודע מה, גנב לו את אשתו, כל מיני. אז אם זה הדגם, אז ככה גם זה משתקף אחר כך בחיים של אלה שעובדים את האלילים האלה. אז לכן זה צריך להתגלות בחיים, ההערה של האלוהות בצורה יותר תורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל, והשלמת טיפוסה הלאומי הזה, הטיפוס הלאומי, הייצור של האופי הלאומי הזה, שהוא בעצם משתקפת בו ההערה של האלוקות בחיים שלו, השלמת טיפוסה הלאומי הזה על פי רוחה העצמי בהרצאה היסטורית. יש כאן עוד איזה שני נתונים, אחרי שאנחנו מסבירים מה המשמעות של ההערה של שם השם בתוכנו, אז יש פה גורם נוסף שמשתתף בזה, רוחה העצמי, תכף נבין את זה, וארץ ישראל. נתחיל עם ארץ ישראל. ארץ ישראל היא זאת ש... לא, אפשר. רוחה העצמי, רוחה העצמי של האומה. כלומר, האומה יש לה רוח משלה. מה נפקא מינה? הרי כולנו בטלים ובוטלים להערה האלוהית. אם ענייננו שריבונו שלה מתגלה בחיינו, מה נפקא מינה, מה הרוח העצמי שלנו, מה האופי המיוחד של האומה הישראלית? התשובה שלו יצויר שהקדוש ברוך הוא היה בוחר לו עם עם אופי אחר, עם טבע אחר, אז הייחוד הזה של אור השם באומה היה מקבל צמיון שונה, בגלל שיש קשר בין האישיות הלאומית, הצבע שלה, המאפיינים שלה, ובין הקשר שלה אל ריבונו שלה. למשל, כדוגמה חריפה, חסד ודין. אם האומה היא כל כולה חסד, אז הקשר שלה אל ריבונו שלה משתקף בזה שהצדדים האלוקיים המופיעים בחסד יהיו אצלם מודגשים מאוד, כי זה קרוב לטבעה, אף על פי שריבונו שלא מתגלה גם בדין, בגבורה, אבל כיוון שזה טבעה, אז היא הייתה נותנת דגש יותר על הצד הזה. ואם הייתה אומה שיותר דין, אז הצדדים האלוקים שיש בהם גם את מידת הדין, היו מופיעים אצלה יותר, וכן הלאה וכן הלאה. לכן יש חשיבות גדולה לעניין הזה, שיש לנו את האופי שלנו, והקדוש לא מרומכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט, כי תחת אשר אבא השם את אבותיך, וכו' וכו'. כלומר, אתם נמצאים בגזע כזה, שהוא מעוצב באופן כזה שהשם אהב אותו. אבותיך, אברהם, יצחק ויעקב, הטביעו בכם את היסודות האלה שבגללם השם אוהב אתכם. ולכן יש קשר וחשיבות להכיר במאפיינים הלאומיים שלנו כחלק מהמטרה של עם ישראל, שתתגלה בנו האלוקות על פי המטבע, הצביון המיוחד של האופי שלנו. זה נתון נוסף. הנתון השני, ארץ חיינו. כלומר, ארץ ישראל היא ארץ עם סגולות כאלה, השם ברא אותה באופן כזה, שבה יוצא מהכוח אל הפועל, יוצא מהכוח אל הפועל התכונות האלוקיות שלנו בצורה מקסימלית, מלאה אור, מלאה ברכה, מה שאין כן בכל מקום אחר. כשאנחנו לא מחוברים לארצנו, אנחנו מצומקים, כל הכוחות נשארים גנוזים, לא יוצאים מהכוח אל הפועל. לכן, זה ענייננו. שלושת המרכיבים האלה, שהמרכיב הראשון כמובן הוא העיקר, להערה של האלוהות בצורה יותר תורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם בחיים בכלל, והשלמת טיפוסה הלאומי הזה על פי רוחה העצמי בהרצאה היסטורית. זאת היא כל מגמתה, זה עניינה של היהדות. כל הגדרה אחרת זה חלק מזה, ואפשר לשפוט על פי זה כל מיני הבנות שאנשים מסבירים מה זה יהדות על פי הנוסחה הזאת. הכונניות, הכונניות המעשיות שלה, כלומר כל המבנה המעשי של התורה והמצוות, שזה הצד המעשי של היהדות, באות למלות את מלאכת הצינורות, שעל אדם ימלא דבר היחס של הזלת שפתה לחיים מהידיעה האלוהית התורה אל הידיעה הלאומית שלה, ברוח ושכל במעשה, לא רק בחיי כל יחיד, כי גם בייחוד ובייחוד בחיי הלאום שלה. כלומר, כל המצוות הם דרכי חיים, דרכים שבהם אנחנו חיים, ודרכי החיים האלה הם דרכים שעל ידם מופיעים עלינו החיים האלוקיים. אם יש מצוות כלליות כמו מלך וכהונה ומקדש וסנהדרין וכל סדרי החיים הציבוריים שלנו, אז אלה דרכי חיים שכשאנחנו ננקוט בהם ונאחוז בהם ונקיים אותם, שלנו מקדש ויהיה לנו כהונה ולוויה שלוש פעמים שנה לעלות את פני השם, אז זה דרכי חיים שדרכם מתרגמת ההופעה האלוקית עלינו לתרגום זורם וחי, ובצינורות האלה מופיע ריבונו שלם בתוכנו. אם יש לנו מצוות פרטיות ותפילין ושבת וכן, אז דרך המצוות האלה שוב זורמים אלינו ומופיעים בחיינו החיים האלוקיים. יש רוצה להגיד, נראה את זה עוד פעם, הקונוניות המעשיות שלה, הבסיסים המעשיים שלה, באות למלות את מלאכת הצינורות. יש להם כאילו תפקיד של צינורות, צינורות שפע, שעל ידם ימלא, מה מתמלא באמצעות הצינורות האלה? דבר היחס. היחס בין ריבונו שלנו ובינינו מתגלה בצינורות האלה. היחס של הזלת שפע טל לחיים, הידע האלוהית הטהורה, מאור השם העליון הטהור, אל הידע הלאומית שלה, אל האומה. אני מדבר על הידעות, על הפנימיות, זה מתחיל מהשפע הפנימי, פנימיות האומה מקבלת, מתוך זה אנחנו. במה השפע הזה זורם? ברוח, בשכל, במעשה. כל מצווה יש לה את הצדדים הרוחניים, את הצדדים המעשיים, ולא רק בחיי כל יחיד. האור הזה, אור השם שזורם באמצעות הצינורות האלה, או צינורות המצוות, לא רק בחיי היחיד הוא מופיע, לא רק כל אחד ואחד כפרט, מה שאנחנו מכירים בעיקר בגלל שהיינו הרבה שנים בגלות, כי אם בייחוד גם כי אם גם הוא בייחוד, לא רק גם כדבר תפל, אלא בייחוד בחיי הלאום כולו. קודם כל המצוות הלאומיות, הכלליות, אנחנו לא רגילים לשים אותם בראש, אנחנו רגילים לשים את הפרט בראש, אבל בסדר, כי זה דרך ההתפתחות, שאנחנו קודם כל מתחילים עם חיי הפרטים שלנו, אבל בשלבים היותר מתקדמים של ההתפתחות, אנחנו מבינים שאנחנו חלק מאומה, והאומה הזאת היא אומה נושאת אור השם, ואז אנחנו נותנים את משקל הכובד לכלל. אנחנו מוכנים לסור את נפשנו על הכלל, ומרכבו, כי כאן מופיע השם בשלמות, ואצלנו רק בחלקיות. אז לכן, מבחינת החוויה האישית, אז אנחנו מתקדים בפרט. אבל בפיתוח יותר גדול של האישיות שלנו וההבנות שלנו, אז הכלל עומד במרכז. לכן הוא אומר, הצינורות האלה, הצינורות המצוות, משפיעות את שפע החיים לא רק בחיי כל יחיד, כי אם גם, בהתחלה אומר זה בלשון של תוספת, חכום בייחוד, כמו שזה מתברר בסוף, בחיי הלאום כולו. עכשיו הוא אומר עוד, איזו נקודה שמאפיינת את ישראל, ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוהים, אפילו גוי. יבוא איזה גוי גדול, יגידו, נו, אז מה ההבדל בינו בין יהודי? הוא גם צדיק, לפי שדעות רבות, אז איוב, שהיה איש צדיק, תמים, לא היה יהודי. היו עוד גדולי עולם לא יהודי. חסידי אומות עולם שלהם חלק לעולם הבא. אז מה איתנו? אז יש בעולם חסידים פילוסופים של קודש אנשי אלוהים, אבל אין בעולם אומה שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם כמו על פי המגמה של הידע האלוהית העליונה בעולם, כי עם ישראל. זה המיוחד שלנו, הכללות ישראל. כלומר, בלשון חז"ל, יש 70 שרים לאומות. כלומר, המהות הלאומית המיוחדת מתאפיינת בתכונות כאלה וכאלה, ואנחנו אומרים שזה מכוח השר שלה, שר האומה, הבחינה האלוקית הרוחנית שהיא עומדת ביסוד האומה, זה הבחינה המיוחדת שלה. בישראל חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. לכן, כיוון שהנשמות גם של כל באי עולם זה מהשם, יוצא שאצלנו העניין הלאומי הוא העניין האלוקי. ריבונו של עולם הוא חיינו, אבל אצל אומות העולם לא. העניין האלוקי הוא פרטי, כל אחד קיבל את נשמתו מריבונו של עולם, אבל האומה כאומה זה מהמלאך, שזה מדרגה הרבה הרבה יותר נמוכה. זאת אומרת, מבחינה רוחנית כל אחד מאומות העולם לא שואב את הרוחניות שלו מהציבוריות. הציבוריות לא נותנת אותה, את הרוחניות שלו. ריבונו שלו נותן אותה. לכן, ברמה הפרטית הם יכולים להיות אנשי אלוקים, הטובים שבהם. ברמה הלאומית, הם יש להם איזה מאפיינים לאומיים, שבדרך כלל זה המחיה והכלכלה וכל מיני הסדר והסגנון, וכל מיני דברים מהמאכלים, דיבושים, כל מיני דברים שמאפיינים, מתאפיינים בדברים מהסוג הזה. רק עם השם הוא חייו, זה ריבונו שלו, או ריבונו שלו הוא חיינו, וזה עושה, כמו שאומר, זה ההבדל בין כמו בין חיה לבין אדם, ככה זה בין אדם לישראל לאומות העולם. זה משהו שאין כמותו, אין לו משהו כפול. אתה אחד, ושמך אחד, ומכאן חסק ואחד. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אשר קודש אלוהים, אבל אין בעולם אומה שנשמתה עצמית לא תוכל להשתלם, כי אם על פי המגמה של האידאה האלוהית העליונה בעולם, כי אם בישראל.
הרב, אז אני רוצה שכל מה שרואה בצורה אינסטינקטיבית בעם ישראל, זה בעצם ישר מהקדוש ברוך הוא?
בתנאי שזה טהור, אם זה בא מהאומה ככלל, לא מיחידים.
כן.
זה מה שרוצה להגיד. עד כמה שזה, זאת אומרת, ביסוד, אילו הרצון של הציבור, של הציבור היה טהור, אז ככה זה. גם של היחידים. גם של היחידים.
אם זה תנועה ציבורית, אז זה מה ציבור?
אם זה תנועה ציבורית של כל האומה. של כל האומה, תבין? ברגע שהציבור זה 200,000, אבל זה לא חלק מהאומה. זה חלק מהאומה, זה לא כל האומה, אז זה כבר לא בטוח.
זה כבר יכול להיות...
זה כבר לא... אתה יודע, בגלל זה כל הלכידות שלנו היא כל כך חשובה. זה לא רק מצד שכשמאוחדים, אז אפשר לעשות את זה מבחינה טכנית יותר טוב, כי אין בעיות. כשאנחנו מאוחדים, אנחנו מחוברים אל השם, ואז השם איתנו. אצלנו האחדות זה שכינה בתוכנו. זה האחדות אצלנו. זה לא איזה עניין טכני, נהיים ביחד, לא עם מחלוקות, אז יהיה לנו כוח. אנחנו ביחד, אפילו כולל אני לא יודע, כל הרחוקים שלנו, כולם, אז זה אנחנו.
אפשר לומר שיש מדרגות בזה, כמו שיש מדרגות ב... יש מניין ויש יותר וזה, אז אולי גם נגיד אם 20% מעם ישראל או 50% מעם ישראל, זה מדרגה יותר של אמת.
לא חושב. השכינה היא על כל הישראל, היא לא מוציאה שפרה אחת מהכלל. זה לא מכוח כל עם ישראל, זה לא זה. אז אמרתי לכם פעם מה שכותב רב מנחם מנדל מויטבסק לחסידים שלו, לפני 250 שנה היה גדול מהחסידים, מתלמידי המגיד ממזריץ', היה הרבה של רוסיה, והחליט לעלות לארץ, ובמקומו שם את ראשון זלמן הצעיר, שהיה אחר כך יסד את תנועת חב"ד, היה במקומו. אבל החסידים התכתבו איתו, ספר פרי הארץ, יש עוד ספרים. ובין השאר, אין לנו פרנסה ואין לנו זה וזה, אז הוא אומר להם פעם אחר מכתבים, תדעו לכם שכל הבעיות שלכם בפרנסה וברוחניות זה בגלל שאתם צוחקים על פושעי ישראל. כי כיוון שאתם צוחקים עליהם, סימן שאתם מעריכים יהודים רק מצד המעשים. וכיוון שהם לא בעלי מעשים, אתם צוחקים. וזה אומר שאתם לא יודעים להעריך את ישראל מצד ששכינה מתוכם. כי אם הייתם יודעים את זה ומודרים לזה, אז לא הייתם צוחקים עליו. ואם אתם לא מחוברים לעם ישראל מצד הסגולה הפנימית הזאת ששכינה בתוכו, אז אתם לא מחוברים לשכינה. אז אין לכם שום ברכה, לא בפרנסה ולא ברוחניות. זאת אומרת שאתה נמצא עם אנש, ואתה מחובר לאנש מצד הקדושה שלהם, זה דבר חשוב מאוד, אבל תדע לך, אתה צריך להיות מחובר לכללות ישראל, זה מדרגה יותר גדולה. זה להיות מחובר, תקלף את כל הקליפות החיצוניות, עזוב, אל תעשה השוואות ואל תהיה שופט כל הארץ, זה יותר טוב, זה פחות טוב, זה... תהיה מחובר אליהם בסגולתם הפנימית, וזה עולה על הכל, כי כאן השכינה, השכינה לא נמצאת רק בכללות ישראל, זה שכינה בכללות ישראל, אין, היא לא נמצאת במקום שהוא לא אחד, יש זרזיפי, כל אחד באופן אישי, יש בו קדושה, בסדר, אבל אתה רוצה את, את החיבור לשם. זה דבר שבדור שלנו זה חידוש, זה חדש ישן, זה היה בכל הדורות ככה. וזה התחדש לשוק, אנחנו צריכים לחדש את זה מחדש אחרי ששנים רבות בגלות כמעט שלא היינו מודעים לזה, היינו חיים חיי פעילות. שבנו להיות אומה אחת בארצה, שכינה בתוכנו. וזה מה שצריך לחסות על המחלוקות, על החילוני ועל ה... יש הרב כותב פה, אנחנו נסיים בזה. זה דבר שאנחנו יכולים להסתכל על זה מהצד, בהשתאות, בתור איזה יד כזה שצריך להגיע לזה פעם. שזה נובע ממה שאמרנו עכשיו. הרב מדבר על זה. נסכם למצוא את זה. תראו בפסקה קוקט ד' קשה לנו ללכת לשיפולי הגלימה שלו, אבל תראו איך אדם גדול חי באיזה הבנה במה שנוגע לעם ישראל. אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה. מה היסוד של שיריים? מה שכתוב לשארית נחלתו, כתוב עובר הפשע, כן, נעשה עבון, עובר הפשע לשארית נחלתו, לא החזיק ליד אפו, כי חסד וכו', הוא דרשו חכמים למי שחושב עצמו כשיריים. אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, כנסת ישראל כולה, שהיא נחלת השם. שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפצו, שיפתו, עבודתו, אינו כי עם חשק תמיר אחד, להיכלל כולו באוצר חיים זה. אז זה עניין של השגה, להיות מסוגל לקלף את כל הקליפות החיצוניות של כל המחלוקות, ולקלוט ברוח שלו, שמתחת לכל הקליפות, שכינה שורה, שוכן איתם מתוך תומותם, ואני מחובר אליך ריבונו של עולם, שאתה ישרת שכינתך עלינו, לא משנה איך שאנחנו נראים. אז אני אליך מחובר, אתה בצער הגדול שאתה צריך להיות איתנו למרות שאנחנו ככה, אני איתך גם בצער הזה, אבל אני איתך. זה לא שאדם הופך להיות אדיש לכל מה שקורה, הוא בצער הזה, אבל הוא עם השם. להתחסד עם כאן דילי, ככה לשון הזוהר הקדוש דה כנסת ישראל, להתחסד עם הכאן שהציפור שריבון שהשכינה שורה עליה, זאת כנסת ישראל. הכרה פנימית שעיננו שריגים מעץ חיים, רב דליות ושגי פרי. עם ישראל זה עץ חיים שיש בו המון המון פרטים ופרטים, אנחנו חלק ממנו, שכל מה שאנו יותר מאורים בגופו של אילן, בשכינה שהיא בתוכנו, חיים, הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים, בהווה וגם בנצח, בעולם הבא. היא, ההבנה הזאת, תביא את תחיית האומה למגמתה. היא ואחי תקיץ את הקץ שלמה אנו הורגים, ותיתן לנו חוסן ישועות. והשרידים, אשר השם קורא, חסידי הדור, קדושי עליון, אין להם להסתכל בשום גרעון, בשום צד שלילי של כל נפש בישראל. הדביקה באיזה דבק, בצור מחצבתה, אחד הוא נגד השם ונגד עם ישראל, אז הוא הוציא את עצמו מהעץ חיים הזה. אבל כל אחד שהוא כושל בכל מיני כישלונות, אבל הוא מחובר לאומה באיזה קשר, אז עליו אסור להסתכל, לא צריך להסתכל בשום גרעון. מי זה? הגדולים. לא כל אחד יכול להיות במדרגה הזאת, הרבה שהם לא גדולים ייפגעו מזה, צריך לדעת מי יכול ומי לא יכול. אבל מי שהם מלאי אור, מלאי קדושה, קדושי עליון, אין להם להסתכל בשום גרעון, בשום צד שלילי של כל נפש בישראל, הדביקה בזה דבק בצור מחשבתה, כי אם לעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית, ברום גובה ובעילוי קדושתה, כלומר להבין מהו המשקל הגדול האמיתי, שהוא המשקל העיקרי של כל נפש, אפילו שהיא נפלה מאוד בדברים אחרים, עיקר העיקרים של המשקל שלה, זה הקשר שלה לאומה, איזה משקל גדול, היא חלק מעם ישראל. אז על זה צריך להסתכל, להעלות את זה. האהבה בלי גבולית אל האומה, הם החיים שלנו, אינה יכולה להיפחת משום סיבה וכישלון שבעולם. לא הביטאה והם ביעקב לא ראה מה בישראל, השם לא אבי מור תורת מלך בו. אז מה זה לא הביט? הקדוש ברוך הוא לא רואה את המציאות. יש חשבון לפעמים, שלמרות שיש חרון אף על כל מיני פרטים, יש חשבון כללי, איך כתוב, כולך ראיית, יפה ראייתי ומומן בך מצד הסגולה הפנימית שלך וכנן. מתנסים אנו מעל כל מחשבות הסתנה, שהן באות מהבנה השטחית, שכולי וכולי, כן, בסדר, תמשיכו. זה לא פשוט. לזה אני לא כל כך שמח שהולכים לאומה. נמצאים פה השכינה שורה פה, צריך רק לקלוט אותה. מה יכול להתחרות? כל הצדיקים שבעולם התאחדו, לא יגיעו לפסיק של שעת השכינה של ארץ ישראל. אז עם כל קדושתם, עם כל מנוחתם. אבל מי שלא מבין את זה, אז אני מלמד עליו זכות. אז עכשיו הוא לא נמצא שם, אז זה אתה שיקבל את מה שהוא צריך לקבל. עד שיגיע, אבל זה צריך להיות היעד. שנזכה.
אבל שאלה קטנה. זה נראה לפי זה ש... כאילו סתם דוגמה, נגיד אם עכשיו הציבור הדתי הוא רוצה להקים יישובים ודברים כאלה, אז הוא צריך לעשות את זה דרך עם ישראל.
נכון. הרב ציודה היה כל הזמן בישיבות של גוש אמונים שלפני 35 שנה, כל הזמן הוא היה שואל, עם ישראל איתנו, עם ישראל איתנו, ויש לפעמים שהיה מתברר שהממשלה לא נמצאת איפה שעם ישראל נמצא. אז זה היה אומר לעשות, ובניגוד לדעת הממשלה, בדרך כלל הממשלה הייתה מתכופפת, ולפעמים היה אומר לא לעשות. אחר כך, אחרי פטירתו, אז אנשים לקחו להם את הנוסח הזה, עולים על הגבעה, מתיישבים, אנחנו יושבים את הארץ, לא אכפת לראות לנו מה עם ישראל אומר. וזה לא טוב, וזה גורם, בין השאר, יש כל מיני סיבות בסוף, גורם לקרע גדול. תמיד הוא היה אומר, אנחנו הולכים עם העם, ולא הולכים לבד, אין מצווה להשתב את ארץ ישראל בצורה פרטית, אנחנו יכולים להיות רק שלוחי העם. אבל יש לנו בלבולים היום, יש, לא כל מה שמדברים ברדיו זה משקף את מה שהעם רוצה, ולא כמובן שהממשלה עושה, משקף את רוח העם לפעמים, ואז צריך, אבל צריך קודם כל את זה. כן, נכון, מה שאמרת.
משמע, שאין שום צדיק, פסיל פילוסופי של אלוהים שהגיע לדרגה של, לא של יהודי, של כנסת ישראל. משמע שהגוי הגדול הזה יותר מיהודי קטן אחד?
לא, אף...
ראשון, שזה לא הגיע לראש כנסת ישראל.
לא, הוא עושה את ההבדל בין ה... בין ה... בין היהדות ובין הגויים. אצל הגויים יכולים להיות אנשים, אנשי קודש באופן פרטי, אבל אין אצלהם אומה קדושה. אצלנו יש אומה קדושה. ולכן, הקטן שבנו הוא חלק ממשהו שאין כדוגמתו אצל הגויים. ולכן הגדלות הרוחנית שלו, נניח שלא הוציא אותה מהפועל, אלא כי הוא רשע, נגיד, אבל הוא שייך למשהו שאין כדוגמתו. הוא שייך למין כזה, לסוג כזה של בריאה שאין כדוגמתה. בסדר, אז הוא לא ניצל את יכולתו ולא הוציא את זה מהכוח אל הפועל, אבל זה נמצא את זה בסגולה. הוא שייך לקבוצה כזאת שכל מי ששייך לסיירת הזאת זה מלאך, זה לא בן אדם. אז אם אתה מודד מצד ההישגים הרוחניים, אז האיש הרוח הגוי יכול להיות יותר צדיק ממנו בפועל. אבל אם אתה מדבר מצד המעלה הסגולית שלו, הוא אף פעם לא יהיה כמו יהודי. לעולם לא יהיה. בסדר? כל שטות. תודה רבה. תודה רבה.